ספר בראשית, ספר האבות, האבות נקראו ישרים, תמות נפשי מות ישרים, הכוונה כמו האבות. ונתבונן ראשית בפרשה שלנו, פרשה האחרונה, פרשת ויחי. בספר תולדות יעקב יוסף, ספר של תלמידו של המגיד ממזריץ', תלמידו ולא רחוק מגילו, מהתלמידים החשובים, מהגדולים הכותבים את תורת החסידות. והוא עומד על הפסוק הראשון, ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנים. פסוק מתחיל ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, ויהי ימי יעקב שני חייו שבע שנים וארבעים ומאת שנה, ויקרבו ימי ישראל למות, וגומר. כלומר, כשמדברים על יעקב, על חיי יעקב, מוזכרת המילה יעקב, וכשמדובר על מיטתו, ויקרבו ימי ישראל למות. צריך להבין את זה, למה השתנה השם? מתחילים ביעקב, להמשיך ביעקב. אולי אפילו היה מקום לומר להפך. ויחי ישראל בארץ מצרים 17 שנים, ואחר כך ויקרבו ימי יעקב למות. כמובן שהוא עומד לא דרך הפשט, אלא דרך הדרוש החסידי. והוא פותח בביאור דברי הגמרא במסכת ברכות. הגמרא אומרת שאדם צריך להרגיל את עצמו להגיד תמיד, כל מי דאביד רחמנה לטב אביד. כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא עושה לטובה. כך אדם צריך להרגיל את עצמו. להתבונן כך במציאות, ותמיד לראות שהכל עושה הקדוש ברוך הוא, וכל מה שהוא עושה, זה עושה לטובה. והמרשה שואל במקום, במסכת ברכות, מדוע לא הביאה גם הגמרא את דברי נחומיש גמזו, שהוא היה תמיד אומר, על כל דבר גמזו לטובה. זה היה מקום להביא את זה בסוגיה, לבסס את זה, נחומיש גמזו תנה. והמרשה אומר, שכאן מה שנאמר, זה שאדם צריך להגיד שכל מה שעושה הקדוש ברוך הוא, כלומר, זה הנושא כאן, שמה שעושה הקדוש ברוך הוא זה הכל לטובה. וגם צריך להתבונן. מה, ונחומיש גמזו לא חשב שהכל עושה הקדוש ברוך הוא, כי זה לא נכתב בדבריו, והוא משיב, והוא אומר, שיש הבדל, אכן, בין שני הדברים הללו, בין הממרה הזאת, ובין דברי נחומיש גמזו. כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא, הכל לטובה. ואחר כך הגמרא מביאה את הסיפור של רבי עקיבא, שאמר על כל מי דוד רחמנא לטב אביד. פירושו של דבר, שיכול להיות שיש דברים שעכשיו הם לא כל כך קלים, אבל יתגלגל מזה משהו לטובה בהמשך. כלומר, כל מה שריבונו של עולם עושה, הכל מביא לידי טובה. אבל ברגע זה, יכול להיות שצריכים לעבור איזה קושי, איזה התמודדות, שהיא תביא אחר כך לטובה. זו המשמעות של דברי הממרה הזאת, שכל מה שעושה הקדוש ברוך הוא, הכל פירושו של דבר, יביא בסופו של דבר טובה. אבל כעת, צריך לעבור איזה התמודדות. דווקא בשעות שיש איזה קשיים, צריך לומר את זה, הקשיים האלה הם לטובה, הם יביאו טובה בסוף. כעת קשה. נחומיש גמזו הייתה לו הסתכלות אחרת. הוא חשב שכל מה שעושה, כל מה שקורה, וכמובן הקדוש ברוך הוא עושה את זה, זה עכשיו לטובה. זה לא לעתיד יהיה מזה דבר טוב, אלא כל זה לטובה. זה מסביר את ההתנהגות של נחומיש גמזו, שהוא הולך להביא מתנה לקיסר, ובדרך תופסים אותו, בדרך במלון, גוזלים ממנו את האבנים טובות ומרגליות שהיה לו בתוך הארגז המתנות, ומכניסים אפר, והוא בבוקר נוכח בגניבה הזאת, והוא אומר גם זו לטובה, והולך יאללה לקיסר, מה אתה הולך? מה תביא לו? ארגז עם אפר? נחומש גמזו כל כך מאמין בריבונו של עולם, שהוא חושב כנראה שאני צריך להביא אפר. גמזו לטובה, הוא אומר. מה שקורה זה הכל לטובה. אני עכשיו הולך בשליחות אל הקיסר, מה, לא, יש חשיבות בהליכה בשליחות הזאת, החליפו את זה לאפר, כנראה שזה הטוב. יותר טוב מאבנים טובות ומרגליות. איך זה יותר טוב? נחומש גמזו איש אמונה, מאמין. כל מה שקורה מוכרח להיות לטובה. זה לטובה עכשיו. אז הוא הולך עם האפר. וכשהוא הולך עם האפר, ומגיע אל הקיסר, שם באמת כביכול ברגע ראשון מאומה, אבל בסופו של דבר, האפר הזה עושה ניסים, והוא מקבל בחזרה אבנים טובות ומרגליות על האפר שהוא הביא. ואכן מתברר שגם זו לטובה. והפירוש של הדברים, שמי שמאמין באמונה כל כך עמוקה, שכל מה שקורה זה מעת השם, וכעת זה לטובה, זה באמת מתהפך לטובה. האמונה המלאה בריבונו של עולם, צדיק באמונתו יחיה, כשאדם מאמין בעומק האמונה, שהכל טוב, לא יכול להיות כל דבר בעולם מוכרח להיות טוב, נפח הכל לטוב. זה מדרגה גדולה. אדם לא יכול להגיד סתם, לפני שהוא הגיע למדרגת הביטחון המלאה הזאת, להגיד לעצמו, קרה משהו, אז הוא לא יתחשב באירוע, יגיד, הכל לטובה, זה יהיה חיצוני. אולי זה לא יתהפך לטובה. אף על פי שכל אמירה יש לה ערך. אבל כשאדם מגיע לאמונה עמוקה מאוד, וביטחון גדול בריבונו של עולם, אכן כך הדבר, הכל מתהפך לטובה. וכך הוא מסביר את הפסוק, שיוויתי השם לנגדי תמיד. שיוויתי השם, זה שם הוויה. לנגדי, גם כשיש לנגדי, זה הכל מידת הרחמים. שם הוויה זה מידת הרחמים. כל מה שגם לנגדי, תמיד זה מידת הרחמים. ואז באמת, הדבר מתהפך ומתגלה, שבאמת זה מידת הרחמים. כי ההמשך של הפסוק, שיוויתי השם לנגדי תמיד, כי מימיני בא למות. כלומר, כשאני שיוויתי השם, אפילו לכל הדברים שלנגדי, כן? דרך הדרוש, אז כי מימיני זה הכל מימיני, כי מימיני בא למות. והוא אומר, ממשיך את כל הפסוקים שאחרי זה, לכן שמח ליבי גם בדבר ששמאל, כלומר הלב שהוא כביכול בצד שמאל, אני שמח תמיד בכל דבר, ויגל כבודי, אין כבוד על התורה, שאוכל ללמוד בשמחה. וזה מה שאומרים, צדיק באמונתו יחיה, מי שצדיק, הוא באמונה, היא עצם החיים שלו. ורבים עשו כרבי שמעון בר יוחאי ולא עלתה בידם, מפני שהם לא היו באמונה כזאת, שאפשר לעשות כרבי שמעון בר יוחאי. אבל אם היו באמונה כזאת כמו רבי שמעון בר יוחאי, היו באמת, זה היה אחר כך מתברר שכן עלתה בידם, שכן יכולים להיות שקועים ומתמסרים לתורה, והדברים מסתדרים מעליהם. הפרנסה מסתדרת מעליה. כי תבואו מלחמה בארצכם על הצר הצורר אתכם, והרויותם בחצוצרות. כלומר, כשיש מלחמה, ויש צר שצורר, איך, מה עושים? צריך להיות בשמחה. והרויותם בחצוצרות, עשו חגיגה. להיות מלאי ביטחון באמונה. ואז הכל משתנה. כי המילה הצר, האותיות ה' צדיק ר', הם גם אותיות רצה. הם גם אותיות צוהר. כלומר, אפשר להפוך את המילה הצר באותם האותיות. לא צריך למילה אחרת. אותם האותיות, רק לעשות סדר אחר, ואז זה נהיה רצה. ואז זה נהיה צוער. זה מהיר, מבריק. זאת אומרת שאפשר להפוך מדינים לרחמים, מדין לרחמים. אם אדם יודע באמת מלא באמונה שכל צרה יש בתוכה חיוביות, ובעצם היא לא צרה. היא רצה, היא צוער. זה רק נראה צרה. זה לא באמת צרה והצר זה אותו דבר, אותם האותיות, כן? זה נראה צרה. אבל מסתכלים לי בפנים, הרי כל מה שקורה זה ריבונו שלם עושה, וכל מה שהוא עושה זה הכל טוב. אז כאדם כך מלא ביטחון, אז הוא מהפך את הצרה לרצה, לצוהר. בעצם המקור הוא בכתבי ארי, שצריך למתק את הדינים בשורשם, וכשאדם מוצא בתוך הדין נקודה של חסד, הוא ממתיק אותה ומהפך אותה. הגמרא במסכת בבא בתרא אומרת ששטן ופנינה לשם שמיים נתכוונו. שם דרש את הדרשה ששטן, שטן שבא לריבונו בספר איוב, שאמר לקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא אמר לשטן, ראית את איוב שהוא צדיק, אז איוב כתרג עליו. השטן כתרג על איוב. השטן כתרג על איוב. אומרת הגמרא, הוא לשם שמיים מתכוון. כי הקדוש ברוך הוא שיבח כל כך את איוב, ואולי ירד כבודו של אברהם אבינו. ככה הוא הסביר הדרשן. אז השטן נתכוון לשם שמיים, שאברהם אבינו לא ייפגע כבודו, שיש מישהו כאילו יותר טוב ממנו. כשהוא דרש את הדרשה הזאת, בא השטן ונשק את רגליו. כי הוא מצא בדברי השטן איזו נקודה חיובית. אז הוא הפך את היצר הרע ליצר טוב. הוא היה מרוצה השטן מהדרשה שלו, כאילו שיבח אותו, והתהפך כאילו. וכשאדם יודע למצוא את הנקודות החיוביות שיש בדברים הלא טובים, אז הוא מהפך אותם לטובה. ויחי יעקב בארץ מצרים. יש בחינה של יעקב, מלשון עקב. אם אדם יודע לבטל את עצמו, והוא ענב, ותמיד שמח בחלקו, וכל מה שקורה לו, הוא הכל יודע שזה לא מגיע לו יותר מזה, ותמיד הוא מרוצה, אז הוא חי. אבל אם אדם מתנסה, וחושב שהכל מגיע לו, הוא מתנהג כמו שר, אז ויקרבו ימי ישראל למות. אז אי אפשר לחיות עם זה. אם אדם רוצה לחיות, הוא צריך להיות בענווה ובהתבטלות ובשמחה בכל דבר, ובאמת הדברים מתהפכים לטובה. כך הוא דורש. כמובן, על דרך הדרוש. הפשטנים יקשו כאן הרבה קושיות, אבל הכוונה היא כאן הרעיון. ההתבוננות באמת שצריך להסתכל בהסתכלות כזאת על המציאות. שאדם צריך לומר תמיד, כל מאי דאביד רחמנה לטב אביד, וגם זו לטובה. אנחנו ממשיכים בפרשה, ובמובן מסוים יש נגיעה של הרעיונות זה בזה. ויאמר יעקב אל יוסף, אל שדי נראה אליי בלוז בארץ כנען ויברך אותי. לוז זה בטל, כאן, כן? נשאלת השאלה, זה שואל מערוב השמש. למה דווקא הוא הזכיר לוז? למה הוא לא הזכיר בית-אל? הוא יקרא למקום בית-אל, ואולם לוז שם העיר לראשונה. פעם קראו לזה לוז, יעקב בעצמו קורא למקום הזה בית-אל, כי שם נגלו אליו האלוקים. ואחר כך לא רק הוא קורא למקום בית-אל, גם ריבונו של עולם אומר, קום עלה בית-אל ושב שם. ואחר כך התורה אומרת, ויבוא יעקב לוזה. הקדוש ברוך הוא אומר לו, קום עלה בית-אל. והוא הולך לבית-אל. והתורה אומרת, ויבוא יעקב לוזה. והוא הגיע ללוז. מדוע נבחר שומרים על השם הזה, השם הראשוני של המקום הזה? והוא מסביר שעניין הזה של לוז, יש עצם שהיא נמצאת בגופו של האדם, בראשו, עצם שהיא מתקיימת תמיד. גם אחרי החיים, גם כאשר כל הגוף אחר כך כאילו מתקלה, ולא נשאר לא בשר ולא גידים ולא עצמות, עצם אחת נשארת, נקראת לוז. וממנה אחר כך אדם חי לתחיית המתים. זאת אומרת, זה משהו נצחי. וצריך לזכור שכל מה שאנחנו רואים במציאות זה דוגמה למה שלמעלה. מעין אם להשתמש במשל שהוא משתמש, מפה. אנחנו מסתכלים במפה ושם מצוירות ערים. וכל עיר, אם זה מפה שמכילה בקרבה יבשת שלמה, אז כל עיר זה נקודה קטנטונת. כפר בכלל אין לו מצוין. עיר גדולה, עיגול כלשהו. ובעצם זה מבטא שפה יש עיר מאוד גדולה. זה רק ציור של הדבר. מעין הדבר הזה. גם כל המציאות שנמצאת כאן בעולם, זה ציור כלשהו, כן? נקודות לעומת מה שנמצא למעלה, במקור העליון, בעולמות העליונים. שם עיקר המציאות. שם המציאות הגדולה, הענקית. וכאן היא מופיעה בצורה מניאטורית, בצורה זעירה מאוד מאוד, בצורה קטנטונת מאוד מאוד. וכל תנועה שאדם עושה כאן, יש לה משמעות למעלה למעלה. ואדם צריך לזכור איפה העיקר, מה העיקר. לא מה שאדם רואה בתוך המציאות, אלא השורש היותר פנימי, היותר עליון שלה, היותר קדוש, נקודת הקודש שיש בכל דבר ודבר. וזה מה שנאמר ויבוא, ויאמר יעקב אל יוסף, אל שדי נראה אליי בלוז, הוא מזכיר את העניין לוז. יעקב הגיע למדרגה הזאת של לוז, של הנצחיות, של הנקודה העיקרית, שכל דבר שהוא עשה, הוא קישר את זה אל המקור היותר עליון, אל המקור היותר שורשי. כי הוא היה מאוד מדובק במקור העליון. על רבי אומרת הגמרא, שרבי היה עשיר גדול, ושהוא לפני פטירתו, הוא הרים את עשר אצבעותיו, הוא אמר שהוא לא נהנה מהעולם הזה כי הוא זה, אפילו באצבע קטנה. והגמרא אומרת שרבי הוא מעין יעקב אבינו. יעקב אבינו בוודאי מדרגה עוד יותר גדולה. שהוא לא נהנה, הכל, העולם הזה היה מבוטל כלפי המציאות העליונה. הכל היה מחובר אל השורש. ראו מי ברא אלה. מי ברא אלה? לכאורה, המילה מי, נראית לנו שאלה, מי ברא אלה? אבל בעצם, יש אלה שאנחנו רואים לפנינו, ויש מי שזה המקור שהוא ברא את אלה. כביכול, המם יוד הזאת, היא ברא את אלה. כשאנחנו מתבוננים מי אלה, זה בעצם שם אלוקים. אלו יוד מם, כן? זאת אומרת, בשם אלוקים יש את המי ויש את האלה. כלומר, שאדם מתבונן, הוא יודע שהמי, שהמקור העליון, הוא ברא וכשמחברים את הדברים לשורשם, מופיע השם השם. ולכן כל אדם צריך תמיד לזכור, זאת המדרגה, יעקב אבינו במדרגה הזאת. ועכשיו, כשיעקב מדבר אל יוסף, אז הוא אומר לו, ויאמר יעקב אל יוסף, אל שדי נראה אליי בלוז בארץ כנען ויברך אותי, ויאמר אליי, הנני מפריך וירביתיך ונתתיך לקלמים, ונתתי את הארץ הזאת לזרעך אחריך אחוזת עולם. הוא מזכיר את לוז כדי לומר לו, משם, מהמדרגה הזאת, שאני שייך אליה, שאני התחברתי אליה, הגעתי אליה למדרגה הזאת, משם באה ברכת השם, מהמקום הזה, לא מהמקום הקרקעי הזה, כן? אלא מהמקום הרוחני הזה, שהוא גם קשור כמובן בקרקע, אבל יש לו תוכן עוד יותר עליון, עוד יותר ניסה, הוא תוכן נצחי. ושם באה ברכה, לזרעך אתן את הארץ הזאת, את הארץ הזאת, ונתתי את הארץ הזאת לזרעך אחריך אחוזת עולם. כלומר שגם כל הדורות ימשיכו עם הגובה הזה, עם הנקודה הפנים פנימית הזאת. שכפי שאמרתי, יש כאן זה איזה קצת קשר עם הדברים הקודמים, שעניינו של האדם להסתכל על המציאות במבט של אמונה. במבט שמחבר את כל מה שהוא רואה כמציאות אלוקית, שהכל כל מאת השם. וזה שייך למקום שלנו שאנחנו נמצאים בו, וזה לא מקרה. וזה מחייב, וזה מזכה, כאחד. להיות במקום, בסביבה, פה, או במקום סמוך לזה, זה אותו עניין, והשם שלנו הוא השם של המקום, ושם של היישוב. ואנחנו צריכים לשאוף אל המגמה הזאת. אל הלוז הזה. אחרי כן בפרשה, יעקב מברך את בניו. והוא מתחיל לברך את ראובן, ובעצם זה לא נראה ברכה. ראובן בכורי אתה, כוחי, וראשית עוני, יתר שאת ויתר עז, והמפרשים מפרשים, שכאילו יש ביקורת כאן, לא ברכה. שמעון ולוי, אחים, בני חמאס מחורותיהם, גם כן, זה ברכה. ארור אפם כי אז, ועברתם כי קשתה. תמיד הדברים קצת מכבידים, יעקב לפני עלותו למרומים, הוא נפרד מהבנים, למה בסגנון הזה? אחר כך, ליהודה ולאחרים, נותן ברכות, אבל גם לרובן, שמעון ולוי. והנה אני פותח אתמול את ספר נחלת יעקב, של רבי יעקב מליסה, בעל הנתיבות המשפט, בעל חוות דעת, על בית יעקב, על כתובות, בתורת גיטין, על סגיטין. גאון עצום, שכתב גם את דרך חיים ההלכות שנמצאים בהמון סידורים. וזה ממש מהווה ספר הדרכה להלכות ולמנהגים שבתפילה. וכתב פירוש מעשה ניסים על אגדה של פסח, מתוק מאוד מאוד. והנה הוא אומר שבעצם יעקב התכוון לברך, נותן פרשנות חדשה, ואני אוהב את זה. הוא שואל את הקושייה, קשה בקנדה, כתוב סיים ויברך אותם, וברובן לא נמצא שום ברכה. ועוד רשי בפרשת וזאת הברכה כתב, זה לשונו, אתה מוצא בכל מקום השבטים וברכותם של משה, מעין ברכותם של יעקב. וברובן מצינו במשה ברכה, וביעקב כמעט כללה, ייחשב. לכן נראה לפרש כי ברכה היא, כי אין הברכות שברך משה. ששם ברך משה ויהיו מיטב מספר, שיהיו נמנים במספר שער אחיו שלא יצאו מן המניין. עיין שם רשי, שפירש לא ניטל הבכורה מרובן וניתן ליוסף, רק ליטול בית חלקים נחלה. אבל למניין ולשאר הדברים לא ניטלה הבכורה מרובן. רובן נשאר הבכור בכל זאת. וזהו שאמר ליעקב לרובן, בכורי אתה. לא בביקורת, אתה הפסדת את הבכורה. אתה נשארת בכור. לא תצא מן המניין של שאר אחים. רק שאפילו בכורי אתה, יתר שאת שלך יתרון הבחירה למניין שבתורה. פחס כמים אל תותר, פירוש, כי הנה אמרו חכמינו זיכרונם לברכה כמה פעמים, הדבר קטן שעשו אבות, שעל ידי זה נתחייבו זרם בעונשים כבדים. זה אנחנו רואים באברהם, שהקדוש ברוך הוא אומר, ידוע תדע כי גר יהיה זרחה בארץ עולהם, ועבדו אותם, מינו אותם 400 שנה. וחזל אומרים, מדוע נהנשו בעונש הגלות במצרים? מפני שאברהם עבר, במה עדה כי יירשנה, הוא שאל. ובגלל זה נהנשו זרו בגלות 400 שנה. ולחרת תמוע, חטא קל כל כך. איך יכול להיות שבגללו עונשים כאלה חמורים? ועוד שהבנים חטאו בעצמם, למה להגיד שזה אשמת האבות? הוא אומר שכל דבר שיש בשורש, אפילו קטן מאוד, אם הוא לא מושלם, אחר כך כשזה עובר אצל הבנים זה מתרחב ומתרחב ומתפשט, והחטאים של הבנים הם בעצם נובעים מזה שהשורש לא היה מושלם, לא היה מתוקן. וזה, זאת אומרת, אצל אברהם אבינו, זה שהיה איזה נקודה כאילו, היא אחר כך התרחבה והתפשטה, והייתה צריכה תיקון גדול, ובשביל זה באה גלות מצרים. וראובן, שחשבו הכתוב לחטא גדול, חשב משה, שיתרבה בזרוע זומה עד שיצאו חש ושלום מכלל ישראל. ולכן אמר משה, יחי ראובן ואל ימות. וזה שאמר יעקב גם כן, העבירה של פחס כמים אל תותר, פירוש שלא יוסיף הזוהמה בזרוע, הוא בירך אותו, שמה שהנפילה הקטנה שהייתה לו, היא לא תלך ותתפשט הלאה ותרבה, אל תותר. כי עלית משכבי אביך, אז חיללת יצוי עלה, הוא בלשון סילוק, כלומר, אז כבר נסתלק מלפני הקדוש ברוך הוא עבירה הזאת, מה שעלית משכבי אביך. כלומר, הולך ומפרש שבעצם יעקב מברך את ראובן, שראשית כל הוא נשאר בכור, הוא אמנם לא בכור לנחלה, אבל הוא נשאר במעמד של הבכורה שלו, הוא בכור של השבטים, וגם הנקודות שצריכות תיקון, הוא מברך אותו שלא יתפשטו חס וחלילה חק בבנים, הכל ייצר והכל יהיה לטובה. שמעון ולוי אחים, אפשר לפרש אחים לכל מיני עסקים לא טובים. לא, הם אחים, הם נשארו אחים בתוך 12 השבטים, הם אחים. מה שכתוב כלי חמאס מכורותיהם, הכוונה שוב פעם לבאר, הוא אומר, מה שהם מכרו את יוסף, כן, את אחיהם יוסף, זה לא היה חטא. מה פירוש לא היה חטא? זה היה מת השם. יוסף בעצמו אמר, זה מת השם. זאת אומרת שיש לפעמים מצב כזה שאדם עושה מעשה לא טוב, אבל הוא נאלץ כאילו לעשות את זה מפני שיד השם מסדרת את הדברים שהדבר הזה צריך לעשות. יוסף צריך להימחר למצרים. התהליך הזה צריך להתרחש. ואיך הוא מפרש את הדבר הזה? הוא אומר, ראיה, בסודם אל תבוא נפשי. מה פירוש בסודם אל תבוא נפשי? איך כשהם אמרו סוד, אני לא נתגליתי אליהם. הנה יוסף, כשהוא היה, כשניסתה אשתו של פוטיפרה להכשיל אותו, אז, ויוסף כבר היה בקושי של התמודדות, פתאום אומרים חזל, נגלה להם, נגלה לו אביו בחלון, והוא נתעורר, התגבר, ועדף את כל הניסיון הזה, וניצח. זה היה צריך להיות גם אצל שמעון ולוי. בשעה שפתאום הם מסתודדים בסוד, ומסתודדים לעשות את הדבר הזה ליוסף, למה לא נגלתי אליהם? הם היו הם כמו יוסף. מה קרה? כנראה שריבונו שלהם עיכב את זה. בסודם אל תבוא נפשי. והרי כל השבטים, בקהלם, כן? אחר כך כל השבטים הרי ביחד הסכימו לדבר הזה. איך יכול להיות שלא הופעתי במחשבתם שהם לא יעשו את הדבר הזה, כמו שקרה אצל יוסף? כנראה שהיה השגחה אלוקית. ונמנעה עשיית הדשמיה להתגבר על הדחף הזה שהכריח אותם לעשות פעולה שהייתה צריכה ככה להסתדר. זה מביא יעקב ראיה, זה שלא באתי בסודם ולא בקהלם, זה סימן כנראה שמשמיים זה היה צריך להיות. אז זה לא כל כך עבירה נוראה. רק קצת רצון היה להם שלא היה בסדר, ברצונם יקראו איש על הרצון הזה שהיה, אז אחרי, רוצה, יעקב מברך אותם, שהרצון הזה לא יתפשט עכשיו הלאה לרצון שלילי, אלא מכיוון שיש להם עוצמות רוחניות, הם יישמו את זה על ידי שהם מפוזרים בכל השבטים, ומילא הרצון יהיה מסודר לא בצורה מופרזת, בהם יהיו מרוכזים, אז יש, אולי לא יופיע בצורה נכונה, ואז הכל לטובה. בכל אופן, יש כאן ברכה. אהבתי את הפירוש הזה, שזה לא מן הנמנע שזה גם היה מכוון בכוונתו של יעקב אבינו. אולי היה גם מוסר וגם ברכות, הכל כאחד ביחד. כן, ברכותיו של יעקב, בזה פחות או יותר מסתיים את הפרשה וגם ספר בראשית. כפי שפתחנו, ספר בראשית, ספר הבריאה, ספר האבות, ספר הישר. האבות נקראו ישרים. הישרות זה הבסיס של הכל. של הצדיקות, של הקדושה, של החסידות. אם אדם איננו ישר, החסידות שלו עקומה. הצדיקות שלו עקומה, זה לא צדיקות טובה. יש אנשים יכולים להיות צדיקים, אבל הכל עקום אצלהם. הם רואים רק את עצמם, לא רואים את הסביבה שלהם. יש הרבה סיפורים חסידיים, אנשים עסוקים כל כך בתפילות שלהם, לא רואים מה הילדים שלהם רוצחים, מה השכנים שלהם צריכים, רואים רק את איך הם יעבדו את השם. ישרות זה הבסיס. להיות ישר, לראות את הדברים בבריאות, בהסתכלות מקפת, באופן שלם. זה עניינו של יעקב אבינו. ישראל וישורון, קראת את שמו ישראל וישורון, ישורון מלשון ישר, גם ישראל, המילה ישר, ישר, כל. וזה צריך לעבוד. לפעמים אדם, ולפעמים קשה לסדר את זה, כי אדם, כל אחד אדם בטוח שהוא ישר. גם אדם שלא רואה דברים בישרות, הוא חושב שהוא רואה ישר. וצריך סייעתא דשמיא הגדולה, וגם בדיקה עצמית, שאדם יבחון את עצמו, האם באמת הדברים שלו הם מסודרים בצורה ישרה. ישרות בעבודת השם, מידת הישר, היא המידה שאדם מגיע כבר לעבודת השם בטבעיות. יש הישר ויש הכובש. אדם כובש את כוחותיו כדי לעשות רצונו של ריבונו של עולם. מהשלב היותר עליון, השלם, זה השלב שאדם מגיע להזדהות עם הרצון האלוקי, והוא חפץ בתוך ליבו לעשות את רצון השם, והוא לא צריך לכבוש את כוחותיו המעכבים אותו לעשות את רצון השם, אלא כל הכוחות חפצים בעשיית רצון השם, והכל הולך במישרים. ועשית הטוב והישר. התורה צריכה להדגיש, הטוב והישר. יש טוב שהוא לא ישר. יש ישר שהוא לא טוב. צריך לעשות הטוב והישר. שהטוב יהיה מיושר. טוב וישר השם, על כן יורך חטאים בדרך. זה מה שאנחנו צריכים, וזה הקדמה לקבלת התורה. לספר שמות שמכיל בקרבו את הופעת השם הגלויה על ישראל וקבלת התורה. ומקודם צריכים ליישר את המידות. אם אדם לא מיישר את המידות, כל קבלת התורה היא יכולה להיות עקומה. ושמתם, התורה היא שמתם. ושמתם את דברי אלה. אם, כלומר, זכה, נעשית לו שם חיים. לא זכה, נעשית לו שם המוות. כלומר, יכול אדם לעסוק בתורה עם גישה לא נכונה של מידות לא מתוקנות, אז התורה לא רק לא מועילה, אלא אדרבה, אדם ניגש לדברי קודש עם ידיים מסואבות, או עם לב מסואב, או עם מידות מקולקלות, אז הוא מטמא את הקודש. אז זה נעשה לו שם המוות. זה לא שם חיים. אם אדם ניגש לתורה כדי שתיישר אותו, אז יכול להיות שאפילו עם המידות לא לגמרי מתוקנות, אבל הוא פתוח להשתנות, להתיישר על פי התורה, אז התורה תיישר אותו. אבל אם אדם ניגש עם אופי כזה, והוא עוסק בתורה ולא מבטל את האופי שלו, לא משפר את האופי לאור ההדרכה של התורה, אז התורה יכולה להפך חס וחלילה לסם המוות. יערוף כמטר לקחי, תיזל כתל אמרתי. זה כמו גשם. הגשם יכול לרדת על קוצים, יכול לרדת על שיחים שיש בהם סם המוות, והם גודלים. התורה גם כן, יערוף כמטר לקחי, יורדת כמו גשם. תלוי על מי. יש אנשים שאם לא תקנו את לבבם ולא ישרו את מידותיהם, אז גודלים המידות הרעות, מתגדלות. התורה מגדילה את הכוחות, מעצימה אותם, ואם הכוחות הם לא מתוקנים, אז גודלים כוחות מקולקלים. ולכן ספר בראשית הוא מהווה ספר בחינה של דרך ארץ קדמה לתורה. ספר הישר, ישרות האבות, הלימוד מהאבות את הדברים הבסיסיים שהם מהווים הכנה לקבלת התורה. כשאנחנו מסיימים ספר בראשית, כפי שאמרנו כבר מקודם, עוד לפני שהתחלנו, עוד בתוך הסעודה, זה צריך להוות באמת את איזו תחושה מאוד משמחת. למדנו ספר חומש מחמישה חומשי תורה. אמרנו חזק חזק ונתחזק, זה סיום. עשינו סיום. כשאני הייתי ילד צעיר, התפללתי במניין, במניין שאבי זיכרונו לברכה היה שם מתפלל, המניין מיוחד, אז כל סיום של ספר היה קידוש, לכבוד הסיום. זה האירוע, סיום, ספר בראשית, ספר, כל ספר מהסור, ושמחת תורה, השמחה מחומשת וכפולה ומכופלת. איזה סיום פרק שבעצם סיום הופעת המשפחה הדבר המורחבת, והספר הבא המשפחה נהפכת לעם, משפחת בני יעקב נהפכת לעם, ההופעה חדשה של דבר השם בעולם. מקודם היה הופעה אישית כביכול על ידי אישים מיוחדים, אדם, נוח, אברהם, יצחק, יעקב וכו', ועכשיו הופעה כללית של כלל, שלב הבא, הספר הבא. וכשיש סיום, אז יש בכל סיום של פרק מסוים, זה מין בבוע של סיום כללי. ואז יעקב אומר, יקבצו, והוא רוצה להגיד להם, נספר להם על קץ הימים, על איזה סיום, סיום הכללי, מתי יהיה העתיד הגדול ומה יהיה תוכנו, עניינו של העתיד הגדול. יקבצו ושימו בני יעקב ושימו אל ישראל אביכם. יש איזה, ולצורך הגאולה צריך התקבצות והתחברות ביחד, התאחדות. המדרש מרחיב את הדברים על כך שעניין ההתאחדות. וזה מה שקורה עכשיו. עם ישראל הולך ומתקבץ בארץ ישראל. ההתאחדות הזאת מלווה עם הרבה מתחים, אבל היא פועל יוצא מההתאחדות. זה שבאים אנשים ממקומות שונים, ממנטליות שונה, מהשפעות רוחניות שונות, זה גורם כמובן שנפגשים הדעות השונות, מתחככים זה עם זה, ונוצרת מתיחות. אבל המתיחות נוצרת מהמפגש, מהיחד הזה. מי שכולנו, כולנו בסירה אחת, כולנו בתוך מסגרת אחת, מציאות אחת, אחד משפיע על השני, כל אחד חושב שהדרך שלו היא הנכונה, אילולא היינו מאוחדים, לא היינו רבים. זה שאנחנו מאוד מאוחדים, נוצרות מריבות ומתחים, אבל כשמתבוננים לעומק, המתחים הם פועל יוצא מהמציאות המאוחדת. מזה שאנחנו מתקבצים לארצנו ונפגשים זה עם זה, וההתקרבות גורמת לחיכוכים. סכסוכי שכנים יש רק בין שכנים. אם אחד גר ביישוב בצד אחד של היישוב והשני בצד השני של היישוב, אין ביניהם סכסוכים. אבל כשגרים זה על יד זה, והעץ של האחד גודל לתוך הענפים, לתוך החצר של השני, או וכו', קרבים גרים קרוב, והרעשים מפרים וכו', אז מסתכסכים. המסתכסכים מפני שהם קרובים. מה יותר קרובים? יותר יכולים להתעורר, יותר סכסוכים. גם יכולים יותר, גם אהבות כמובן. אבל גם יכולים להתעורר מתחים. וכל רב בכל יישוב מכיר את בעיות השכנים. ולא מכיר בעיות כאלה שבאים אנשים ממרחקים ויש ביניהם מתחים. אבל יש הלכות שכנים. איזה גדר צריך לבנות? מי אחראי? אחד גבוה, אחד נמוך, בער. דווקא בגלל הקרבה יש את הדיונים. זה מה שקורה לנו עכשיו בכלל הציבור המתאחד בארץ ישראל, ונמצאים במתחים מסוימים. לפני כשבועיים, בחנוכה, אנחנו דיברנו, סקרנו, התבוננו במצב הכללי שאנחנו נמצאים בו, ומה התפקיד שלנו, בני הישיבה, במציאות הזאת. הדברים הם נמשכים מתוך מה שפתחנו היום בדברנו. כל מי דוד רחמנה לתו אביד. אנחנו נפגשים באיזה שבר, אנחנו צריכים ללמוד מה הטוב שבו, מה הוא מלמד אותנו. אם אדם נמצא באיזה, אדם עוצבו,
הציבור, הציבור שלנו, נמצא היום כאילו בצד, השפעתו נצטמצמה, אפשר לראות את זה כצרה, ואפשר להפוך את זה לרצה ולצוח. זאת אומרת שבעצם אנחנו חיינו מקודם בדמיון, חשבנו שאנחנו שבתנו גדולה וכו', ומתברר שיש לנו מה לעשות כדי להתחזק, כדי להיות באמת במרכז העניינים, כדי להשפיע על עם ישראל. זה הדרכה מוסרית, ריבונו של עולם אומר, יש לכם צורך להגביר מאמצים, להוציא כוחות חדשים, להתקבץ ביחד, וליצור דגם של ציבוריות, שהוא יהווה דוגמה, שכולם יגידו, כזה ראה וקדש. כברכתו של יעקב את נכדיו. אני כבר פעם שאלתי, למה אנחנו כולם תרגלים לברך בבתים, ישמחה אלוקים כאפרים וכמנשה. למה לא מברכים כאברהם, יצחק ויעקב? למה דווקא אפרים ומנשה? למה לא כיהודה ויוסף? אבל כשנתבונן, מה הייתה ברכתו של יעקב? בך יברך ישראל, זה הייתה ברכתו של יעקב. שכולם יברכו, תהיה כמו אפרים, תהיה כמו מנשה, תהיה כמו אפרים ומנשה. הם כל כך נפלאים. הוא בירך את אפרים ומנשה, שהם יהיו כאלה טובים, שכולם יגידו שתהיה כאלה. כלומר, בעצם הברכה הייתה, תהיה כזה שכולם ירצו להיות כמותך. תהיו כאלה שכולם ירצו להיות כמותכם. זאת הברכה. ואנחנו את הברכה הזאת צריכים להיות כאלה שכולם יגידו כך צריך להיות. להיות מקום כזה, אנשים כאלה, כל אחד בפני עצמו, שהוא צריך להשתדל להיות, זה הברכה וזה החובה, להשתדל להיות כזה שכולם ירצו להידמות אליו. להיות כמותו, במידות, בתורה, במעשים טובים, בכל המובנים. לקחת, כל אחד לקחת את האתגר, וכולנו ביחד, את האתגר הקבוצתי, הציבורי, להיות חבורה כזאת, מגובשת כזאת, שיגידו, כך צריך להיות. כאלה, ציבור כזה, ישיבה כזאת, מקום כזה, זה דוגמה שצריך ללמוד ממנה ולהידמות אליה. זה האתגר שעומד בפנינו. אנחנו עכשיו באמצע הזמן, ממש יום אחד כבר עברנו את חצי הזמן, היה תתווה ביום שישי, ואמצע הזה המרכז של הזמן, עיקרו של זמן החורף, שזה הלב של כל השנה כולה. והתפקיד שלנו כעת באמת למצות את הימים הללו, ואת התקופה הזאת של המשך הזמן, לאיזו עלייה מחודשת, ולהתבוננות, כפי שאמרנו עכשיו, התבוננות מחודשת, איך אנחנו יוצרים דוגמה כזאת, שכולם אומרים כזה וראה קדש. לא בשביל שיחשיבו אותנו, לא בשביל שאנחנו נהיה חשובים, בשביל לרומם את עם ישראל. ליצור איזה דוגמה כזאת שעם ישראל יוכל ללמוד ממנו ולהתעלות. ויש בידינו את הדבר הזה. ברוך השם, יש פה פוטנציאל נפלא של תלמידים, טובים, מצוינים, ענבים שלא מריחים את הכוחות שלהם, אבל באמת יש להם המון המון כוחות טובים, המון יכולות, וגם בסיס של מידות טובות, ובהחלט יש בסיס שעליו אפשר לבנות עליות גדולות בתורה, עליות גדולות במידות, ולהיות באמת משהו, איזה, לפתח גובה מיוחד כזה
שהוא יוכל להיות באמת דוגמה לדרך שלמה לציבור שלם. אז בעזרת השם חזק ונתחזק, והשם יהיה ויסייע בידינו.